אז מעשה באדם אחד שנשאה עוד פעם אישה גידמת, סיפור מהגמרא, שבת נשים ג' ולא הכיר בה עד יום מותה. טוב, משהו מופלא כזה שממש קשה להבין, לא היה לה יד ולא הכיר בה עד יום מותה. הוא לא עד יום מותה, לא היה, הוא לא ידע שאין לה יד. כן? חיו ככה ביחד ולא ידע שאין לה יד. איך זה קרה דבר כזה? יש שאלה קבועה ששואלים אותי כמעט כל שנה. אז אתם רוצות לשאול או שאני אגיד מה השאלה הקבועה ויענה כבר? האם באמת אני חושב שהסיפור הזה קרה? אז אני אשאל ואני אענה. לא יודע אם הסיפור קרה באמת, או הגמרא מספרת שהוא קרה, או שקרה בערך, אבל בכל אופן הגמרא מספרת שהוא קרה, כנראה הוא קרה. בואו נמצא מתוך נקודת הנחה שהסיפור הזה אכן קרה, ככה היה המעשה. לא הכיר בה עד יום מותה. אמר רב יוסף, בואו ראה כמה צנועה אישה זו שלא הכיר בה בעלה. צניעות, הנה אנחנו במידת הצניעות, צריכה להסתיר את העובדה הזאת מבעלה עד יום מותה, הוא לא ידע את זה. נראה, למה זה דבר גדול? מה, לא יותר יפה להיות דוגרים כאלה? ספר הכל, ספר את הכל, לפני החתונה אפילו, בטח אחרי החתונה. כן, לכאורה יותר טוב, סיפרו, מספרים את הכל. אז למה זה כזאת מעלה? אני צריך לחשוב על זה, אני חושב שזו שאלה בעיניי, שאלה משמעותית, רצינית. מה, יותר יפה לספר את הכל, לא? ספר, תשמע, הציון בפסיכומטרי שלי על הפנים, סתם, לא יודע, כל מיני עובדות, כן, משמעותיות יותר או פחות, וכאן הוא לא סיפר עד יום מותה, הוא לא, היא לא סיפרה, שכה, היא לא סיפרה, עד יום מותה הוא לא ידע מזה. אמר לי רבי חייא, זו דרכה בכך, זה לא הוכחה של צניעות כל כך גדולה, כי זו דרכה בכך. מה זה טבעי שהיא לא תספר, היא לא רוצה שידעו, אלא כמה צנוע האדם זה, שלא הכיר באשתו. אז השאלה אם זה בכלל ויכוח, או שכל אחד מהם פשוט מציין צד אחר של המעלה, כן? אבל אחד, דעה אחת בגמרא מציינת את המעלה באישה, ואילו הדעה אחרת מדגישה דווקא את המעלה הגדולה בבעל. שהבעל, הוא הצליח לא לראות שלאשתו אין יד. טוב?
לא אוהב.
מה עוד פעם?
לא אוהב, אוהב שהוא לא
זיהה שלאשתו. או, אז שואלת טוב, הנה, את מסיפה על השאלה שלי. כלומר, איזה מין בעל זה את אומרת, כן? מילא שהוא לא רואה שהכלים השטופים בכיור, הוא לא שוטף אותם, אבל שהוא לא רואה שלאשתו אין יד. זה את אומרת, זה דבר פחות מובן. מה, הוא הולך שם בבית, אתה לא, אשתך לא קיימת, אתה לא, או, אתה שואלת מצוין. אז השאלה גדולה, בגדרי הצניעות, כמו שהגמרא באה להבליט מין מעלה גדולה כזאת של הצניעות של האישה והצניעות של האיש. ואני מסכים איתך, זה מעורר שאלות, בין אם נגיד היה או לא היה, היה בערך, היה ככה, אבל בסוף, אז אני הייתי תוספת קטנה, היא לא כתובה בגמרא, ולא ראיתי אותה כתובה בכלל, אז אני אוסיף אותה כבר. אחר כך אבל נלמד יותר לעומק, דרך דבר הפסוקנים כזה. קודם כל, הביטוי לא הכיר, אני לא בטוח שהביטוי לא הכיר, משמעותו לא ידע. אלא משמעות לניות דעתי יכול להיות, אני אין לי הוכחה לזה, אבל שלא הכיר בה בעלה, הכוונה, הוא לא הכיר בעובדה הזאת. כמו שאת אומרת, אני לא מכירה במשהו. לא, הוא לא ראה את זה, הוא לא מכיר בקיום העובדה הזאת, כן? לא מכיר בקיומה, כן? מי שהיא קיבלה ציון נמוך בפסיכומטרי, בעלה לא יכיר בעובדה הזאת. מה הפסיכומטרי של אשתך? לא יודע. לא יודע פירוש, לא מתייחס. זה לא קיים אצלו. אז אני חושב, אבל זה באמת לעניות דעתי. תקבלו, תקבלו, לא תקבלו, אתם צודקות, זה לא כתוב מפורט. אבל אני חושב שהביטוי הכיר יכול גם להתפרש במובן הזה, שלא הכיר בבעלה, כלומר, הוא ידע מזה באיזה ידיעה בראש. הוא לא הכיר פירוש, זה לא היה קיים, זה לא היה נוכח, כן? בחיים שלו. אמר לי זו דקה וגעשו אותו דיון, אלא שהאם זה מעלה שלה או שלא, אז אני כך נוטה לפרש תמיד את הגמרא הזאת. לא הכיר פירוש, זה לא היה בתודעתו, זה לא היה בתודעתם גם, המשותפת, כן? לא על זה הם התדיינו כל הזמן, אין לה יד, אז ככה. לא, לא ידעו, מה? על התופעה הזאת. לילדים שלי יש, לילדים שלי, מה לילדים שלי יש? לכל הילדים, על הרבה ילדים יש זמרת, שקוראים לה, פשוט אני שומע את זה בבית, כי הנכדות היו אצלנו. אז עכשיו היו אצלנו שבועיים, אמרתי את זה הרבה, אריאלה סביר. איזה שהיא שם זמרת חרדית, היא עיוורת, אני חושב. זה שאני יודע, היא עיוורת, ומה? אה, הסכנת עצמי שלי, אבל בכל אופן לילדים שלי אין, יש לה שירים נורא נחמדים, ואני חושב שהיא אישה שלא רואה. בדרך כלל הילדים מהצל גדלו על זה, ועכשיו זה עובר לנכדות. אז בכל אופן, אז שירים, לא, אישה שלא רואה, אבל רב פה עולה גם בלי העניין, גם בלי הנתון הזה. אז בכל אופן, אני, ככה אני נוטה לפרש, עליי זה פחות מקל הפירוש הזה. לא הכיר פירוש, לא, זה לא היה, לא ראו את זה, אבל הוא לא ראה את זה, גם מי ידע שהוא רואה את זה. אבל זה לא היה השיח ביניהם, כן? השיח נסוב על דברים אחרים. או, אז כאן אנחנו...
כן, כן. אבל יכול להיות כאילו לא יחס לזה חשיבות.
כן, יפה מאוד, שם כוח, נכון. רק אם יש לך הוכחה, אני אשמח, כי לי לא היה כוח הוכחה. לא, לביטוי הכיר. אני חושב לעניות דעתי, שאתם תקראו את זה ממש לעניות דעתי, שהביטוי הכיר, חיפשתי על מה שבפני השם לא מצא, לא עלה לי בראש, אבל אני חושב שהביטוי הכיר הוא כן קשור לידיעה, כלומר לא, שזה לא נוכח בחייך, מה שהזכירה גם עכשיו, כן, לא נוכח בחייך. לא נמצא כנתון נוכח בתוך החיים שלך. בוא, אם ניקח את זה כך, עליי זה מאוד מקל בפרסמות של הגמרא כאן, אבל ניגע לתוך דברי הרב קוק. אז יש לנו כאן סיפור על צניעות, מיוחד מאוד. טוב, ללא ספק זוג ללא חיקוי, כן. גם אם נקבל את הפירוש שאני אומר, זה לא הכיר, זה הכוונה, לא נכח בחייהם, עדיין זה חידוש, שזה לא נכח בחייהם, הדבר הזה, הם לא שוחחו על זה, זה לא היה הנושא שבו הם התמקדו, כן, בעניין הזה של היד שלה, שאין לה יד. אז בוא נראה עכשיו בדברי הרב קוק, כי הרב קוק מאוד מעמיק לנו, שוב, הכל לעניות דעתי, את נושא הצניעות. למה הנושא הזה של הצניעות הוא כל כך משמעותי, הוא כל כך חשוב, וכאן הוא בא לידי ביטוי בצורה מאוד עוצמתית, כן? בצורה מאוד חזקה, של הסתרה של דבר, וההסתרה דווקא היא יוצרת את המעלה, כן? את הגדלות, כן? מה שמישהי שאלה יפה מאוד קודם, למה זה אבל מעלה? אפילו לפי הפירוש שלי, שזה לא השיח ביניהם, שידברו על הכל, למה זה כל כך יפה ועוצמתי, והגמרא, וואו, איזה דבר גדול זה שלא מדברים על הכל. למה לא לדבר על הכל? צניעות, לא צניעות, יאללה. נדבר על כל דבר אפשרי עלי אדמות, הנה מה, הם בני זוג, מה לא טוב בבני זוג לדבר על כל דבר, כמבואר בהדרכת חתנים, בהדרכת קלות וספרים, כן, זה טוב לדבר על כל דבר, הנה פה לא, זה נתקע באיזה מקום.
זה בהכרח צניעות או שזה פגם? זאת אומרת, אם בעלי משקפיים מכשיר שנייה, אז זה לא יהיה אישו, כי זה כאילו זה פגם, אבל בסדר, הגדמות זה מעניין צניעות או מעניין?
כן, אני אגיד, לשון הגמרא, אני אקרא לך את הלשון, כתוב כמה צנועה אישה זו בגמרא. משמע ככה שזה קשור לצניעות. וגם על האיש כתוב כמה צנוע אדם. כלומר, משמע פה מדגישים את המעלה של המידה שאנחנו עוסקים בה, מידת הצניעות, כן? עוד לשון הגמרא. כלומר, כאן צניעות של הסתרה של דבר, כן? צניעות זה בדרך כלל המובן של הסתרה. כלומר, ההסתרה כאן היא חיובית. יש חיובי פה בהסתרה. למה? אני מסכים איתך עם השאלה גם קודם. מה כל כך טוב בלהסתיר דברים? להפך, בוא נפתח הכל, מה? בוא נדבר על הכל, כן? למה לא? זו שאלה לגיטימית מאוד, אני חושב. שאלה במקומה. אז בוא ננסה עם עוד עכשיו תוך כדי דברי הרב קוק, לנסות להתחבר באמת למידה הזאת, כן? של הצניעות דרך הנושא כאן, כפי שהגמרא קוראת לזה צניעות, העוד והתפארת. טוב, אתם יודעים, הביטויים הם ביטויים של הרב קוק, והרב קוק אף פעם לא עממי מאוד בביטויים, עממי קצת, אבל לא, סתם, לא עממי בכלל, אבל הביטויים הם תמיד, ביטויי הרב קוק כאלה, שהם תמיד מעולמות יותר גבוהים ועליונים, אז זה היפה והמאתגר בדבריו, צריך תמיד ללמוד אותם, ואי אפשר תמיד להסתפק בהם בלימוד פשטני כזה, כן? אז מה שנבין, נבין, מה שלא נבין, נבין עוד כמה שנים נוסעים. העוד והתפארת, כל מה שיותר מלא בצוריו של אדם פנימיים, כן האדם מתעלה, וכוח מדמיונו, שהוא בסיס לכוח השכל, מתקדש ומתעדר, עד שהוא מוכן יותר לקבל בנשו את ההוד השכלי והמוסרי. טוב, משפט הרב קוק כזה, כן? הוא אף פעם לא עושה לנו הנחות הרב קוק. ככה, זה לא גמרא, ככה סיפור קוראים, בום, תמיד נוחת עם משפטים כאלה, כן? מלמעלה למטה, לא נורא, אתם כבר פה בחודש, ככה וככה, אתם כבר חודש ועד, עוד מעט סוף החורף, אדר, התרגלתם כבר לרב קוק, איפה משפטים תמיד הם מפוצצים יותר. אז יאללה, נלך על זה, אין לנו אופציה אחרת. אני לא כתבתי הרב קוק, אז לא כתבתי דברים יותר פשוטים, והרב קוק כתב, אותו אנחנו לומדים, אז זה משפטים מיוחדים של הרב קוק. אז מה איפה שהוא נצליח לגשש, הוא יבוא הולך, כן? אומר הרב קוק, אם אתה מסתכל בחיים על דברים יפים, במינים שלי פשוטות יותר אמנם, זה עושה לך טוב, לדמיון שלך זה עושה טוב. מה זה להסתכל על דברים יפים? אתם יכולות לסובב את הראש, ואז תראו שהמערת המכפלה, זה להסתכל על דבר יפה. את רואה תמונה של מערת המכפלה במדרשה, זה מה שעושה לך בנפש, כן? וואו, אבות, הנה התמונה של המערה, עושה לך טוב. אפשר גם להסתכל ימינה, יש שם ספרים, אני אגלה לכם, לא ראיתם עד שהייתם במדרשה עכשיו, אבל יש שם ספרים, לא הכרתם בספרים עד עכשיו, סתם, אבל יש שם ספרים, זה עושה טוב, זה עושה קדושה, יש ספרים במדרשה, כן? וכולי וכולי, גם מאחוריכם יש ספרים, כן? לא צריך להסתובב עכשיו, אני אגלה לכם, יש שם ספרים מאחורה, זה עושה טוב, יש ספרים מפה, יש ספרים פה, יש מערת המכפלה פה, בית המקדש, אני חושב אפילו. בזווית בעל החסון, בכל אופן, יאללה, גיליתי לכם, איפה? עד עכשיו לא ידעתם, מה יש לכם פה? אבל בכל אופן זה עושה טוב, כי אתם חיות באווירה קדושה. זה תמונות, ציורים, מה שיש מול עינינו, עושה, זה פועל עלינו, כן? אם בבית שלנו אנחנו תונים תמונות, זה כדי שבאיזושהי צורה הם יפעלו עלינו, כן? ואיזשהו מקום הם יפעלו עליהם. זו המטרה לפחות. אז זה קשור לדמיון שלנו. זה לאו דווקא שכל, דמיון, אבל ככל שאדם מביט בדברים חיוביים, טובים, ככה דמיונו הולך ומתעדר ומתעלה ומתקדש. אז אם יש פה חבדניקית, אני פשוט אין לי מושג, זה בעיה, כשאני עומד במדרשה זה תמיד כזה, כאילו, אין לי מושג, ותמיד אני משתדר רק שלא יפגע משהו במישהו, אבל פה זה לא פגיעה, פה זה להפך, זה לחיוב. אבל אם יש פה חבדניקית, חבדניקית לא מראים בהמות טמאות לילדים שלהם. שמעתם על זה פעם? אין להם בהמות, למשל לא פיל אפילו ולא זה, כדי שהילדים ייפגשו רק עם דברים טהורים. טוב, זה מעניין, אני גם מעניין, אבל גם הרעיון דומה. מה שאתה תפגוש בדמיון שלך משפיע עליך בגדלות, גם על השכל שלך, בסדר? וואי, תמיד אני מפחד שתלשין מלא לאשתי אחר כך, אבל אשתי כל פעם שהיה תמונה של חזיר בספרים של הילדים, היא הפכה את זה לדוב. למרות שהיה לי ויכוח איתה, לא נורא שיהיה חזיר אחד בספר, אבל לא, אז החזרזיר נהיה תמיד דובון, לא חזרזיר. החזיר נהיה דוב, לא יודע, היא לא חזיר לילדים, דוב, בסדר? אבל... לא יודע, אני לא כל כך מבין מה יותר יפה בדוב מבחזיר. לא, אולי כי חזיר כתוב בתורה שהוא גנאי וזה, לא יודע. אבל בכל אופן, אבל הם... אז יש משהו עניין בדמיון שלך. הדמיון שלך פועל על השכל שלך. והתשתית הדמיונית של השכל היא חשובה. חשוב מאוד על מה אנחנו מסתכלים. זה מעניין, זה פועל עלינו. אז אני לא יודע מחקרים פסיכולוגיים, יכולה להגיד לכם, אבל באופן כללי יש משהו כזה כנראה, שהדמיון פועל על השכל שלך. מה שאנחנו רואים, אחר כך זה מתבטא גם במה שאנחנו חושבים, כן? ולפעמים כל מיני מראות מהילדות שלנו מתבטאים גם בחשיבה שלנו, כן? בחשיבה שלנו שבאה אחר כך, שבאה אלינו יותר מאוחר. אז עכשיו חוזרים למשפט של הרב קוק. שהוא כרגיל אמרתי משפט של הרב קוק, כן? במשפטיו הנשגבים, בלשון הגדולה הרבועה של הרב קוק. ננסה עוד פעם, למי שיש, למי שאין, העוד והתפעת כל מה שיותר מעלה בציוריו, כן האדם מתעלה, כוח דמיינו שהוא בסיס לכוח השכל מתקדש ומתעדר עד שהוא מוכן יותר לקבל מתות הוד השכלי והמסרי. השכל שלנו מושפע הרבה מהדמיון שלנו, לכן אם חלילה קלקלנו את הדמיון שלנו וראינו דברים לא טובים בדמיון, גם קשה לנו לתרגם את זה אחר כך לשכל. אשתי אמרה לי שהיא קראה משהו שהיום בדור הצעיר יותר קשה לה לפעמים להתחתן אחר כך, כי רגילים לראות הרבה סרטים וזה, אז הדמיון מראה לך כאילו איש ואישה בצורות מסוימות, ואז אתה רוצה שזה יקרה גם בחיים שלך, בשכל, בחשיבה שלך, זה לא בדיוק אגב בשכל, זה גם בדמיון, אבל מה שאתה רואה בדמיון, אתה רוצה לתרגם אותו אחר כך למציאות, זה מאוד מסובך, בדמיון מצרים לך משהו שלא בדרך כלל קיים, טוב, אבל זה סוגריים כאלה, אבל בכל אופן, מה שגם בדמיון משפיע מאוד על הצד השכלי שלנו, כן? על הצד השכלי שלנו, כן? לפעמים אנחנו רואים סרט כזה, על רופאה מאוד נחמדה שמרפא את האנשים וזה, זה בדמיון, ואז בשכל פתאום יגיד לך, וואי, נורא בא לי להיות רופאה. איך זה הגיע לך? סרט יפה. כשראית איזה רופאה או משהו, בא לך גם בשכל להיות רופאה. כאן יוצא בזה, אני חושב. הרבה דברים בחיינו עובדים מהדמיון אל השכל, בסדר? עד כאן נתון. נתון כזה שאומר לנו הרב פוף. יאללה, נלך עם זה הלאה. ולאפס, ציורי הקיור המצערים את הטעם הטבעי של הנביא ליבה שעשה אלוהים משרה. הם מחלישים את כוח המדמה, מטשטשים את ההכרה המוסרית והשכל. כלומר, אם אדם מסתכל על דבר והוא נראה לו לא יפה, זה משפיע חזק גם על השכל שלו. למשל. אבל המשל הוא לא עליכם, בסדר? המשל הוא במדרשה בולולולו. אבל מי שהגיע למדרשה וראתה פנימיה מלוכלכת, ואחר כך נכנסה וראתה בלגן, וראתה ככה, עלולית שלא תגיע, גם משיעורים יהיו מאוד יפים. למה? כי היא נפגשה עם צד לא יפה במדרשה, כן? ומה קשור הלכלוך והניקיון של המדרשה ללימודים הנעלים והגבוהים שאפשר ללמוד בה? אבל לפעמים זה קשור. איך אתה פוגש בדמיון משהו, זה עובר גם לשכל, כן? ולכן, זה מאוד משמעותי. אנחנו בשבת מתלבשים יפה כדי לפגוש את שבת יפה בדמיון. אז היא תתלבש לנו גם יפה בשכל, כן? משפיע עלינו. איך שאנחנו נראים, שאחרים נראים. הצד הדמיוני הוא מאוד מאוד משפיע עלינו, על הצד השכלי. תח טבע כל אדם. טבע כל אדם. שהדמיון משפיע הרבה על השכל. קשה להימנע מזה, כן? אפילו שאנחנו נהיה מאוד מאוד שכלתניים, אבל יש איזו השפעה, כן? של הדמיון על השכל. טוב, מי נתון כזה? אז לכן, לצד החיוב ולצד השלילה. גם לצד השלילה, שמה שיראה לך לא יפה, אבל הוא מאוד חשוב, ובשכל תוכל להבין שהוא חשוב. אבל זה ידחה אותך, וקשה לך עם זה, כן? או, כבר אני אעשה הקדמה להמשך. הנה כאן נפגש זוג מיוחד כזה. אם היא הייתה מנחיכה את זה, איך נגיד במציאות, זה שאין לה יד. מי שהזכירה קודם, מכירה מלשון, כלומר, מה שבעצם גם אני אמרתי כן, מכירה מלשון, מנחיכה את זה, זו מילה נכונה, מנחיכה, או כלומר, מביאה את זה לידיעתו, בצורה, זה היה נוכח בצורה, בצורה חזקה. אז הוא היה נפגש עם הצד הלא, לא, לא, לא חיובי שברזותה, זה לא המילה. עם הצד הלא יפה שלו, נגיד את זה כך. לא יפה, לפחות באופן ראשוני. נדבר על זה, אולי אחר כך זה יראה לו אפילו מאוד יפה. אבל באופן ראשוני זה לא הצד שיראה לו יפה בה, ושאין לה יד. אז, כבר אחר כך, כל הצדים הנפלאים, הנשמתיים, השכליים, העליונים שיש בה, יכולים לראות לו מכוערים. אבל הוא יבין בשכל, שמה זה קשור? בשכל יכולה להיות נפלאה וצדיקה, זה לא קשור. הוא נפגש עם משהו לא טוב, הדמיון הזה עובר גם אל השכל. לכן היה מאוד חשוב שהאישה הזאת דאגה לא להנחיח את, את העניין הדמיוני הזה בתוך האישיות שלה. אז כמו שאמרו קודם יפה, יכול להיות שהיא באיזה מקום בראש זה היה לו מונח שאין לה, כן? סיפרו לו לפני שהם הכירו. תדע לך, אין לה יד, זה, אבל בכל השאר זה דבר נפלא, זה נראה איזה אישה מיוחדת, איזה, כן, אם הגמרא מספרת עליה. אמרו לו, הכל נפלא, אז זה פרט. טוב, אחר כך זה לא היה נוכח בחיים. זה טוב, כך אומר הרב. כי מה שנוכח בדמיון שלך משפיע אחר כך על ההכרות הספריות שלך. ומה שלא נוכח, משפיע, לא משפיע עליך, כן? אז הוא יכול היה לפגוש את הצדים המאוד נעלים שלך. הגבוהים, השכליים, הנשמתיים, הגדולים, הגבוהים. מתוך זה, הוא לא פגש בכלל את הצד האחר, כן? אבל יש פה צד שעושה לדמיון לפחות, לא לשכל להכרה. נראה, לדמיון לא טוב. מה שהדמיון עושה לו לא טוב, לא טוב להיפגש איתו, כן? מי ידעת לסוד הזה? זה סוד עצמיות, כן? שלא טוב להפגיש אדם עם מה שהדמיון עושה לו לא טוב. אפילו שבשכל אפשר להסביר לו, תשמע, זה ככה, זה לא משנה. המפגש שלנו עם משהו מייצר חזק את מה שקיים גם בשכל שלנו, כן? כן, כן.
זה לא
בריחה? האם זה בריחה? שאלה מצוינת. שאלה יפה להחמיא לכם היום ככה כל הזמן, אבל זה טוב, כי זה באמת סיפור מוזר. אני מסכים עם זה. גם בעיניי, כל פעם שאני אומר ללמד את זה, אז למה אני מלמד את זה כל פעם? כי אני כל פעם רוצה להפנים לי את הדבר הזה יותר, כי הוא נראה לי יפה, וחשוב להפנים אותו, אבל השאלה מצוינת, האם זה לא בריחה? לא, כי הבריחה הייתה אם זה היה בשכל, אני חושב. אם יש פה משהו שכלי, אז את מאוד מאוד חולקת, כן? לברוח מאיזה דיון שכלי. למשל, אם היא הייתה תומכת מפלגת ימינה, סתם, תסלחו לי, בסדר? אני אמרתי לכם שאני פעם אוהב לדמורות, אני אוהב שטויות גם, בסדר? אם היא הייתה תומכת ימינה, והוא תומך של המפלגה הציונות הדתית, לא יודע. אז זה, חבל להדחיק את זה. טוב להעלות את זה על השולחן. ואם זה סיבה, אין מה לעשות. סתם, אבל... אז שיריבו על זה. אבל זה בשכל. אז זה לא טוב להדחיק, כן? לא טוב להדחיק, להפך. צריך להגיד את זה, צריך להציף את זה על השולחן טוב. אז זה בשכל, בסדר? אז אפשר למצוא עליי דוגמה יותר טובה בשביל סתם, זה היה אקטואלי, אז אני אזרק לי בפה, בסדר? בשביל הצחוק, לא בשביל הרצינות, לא עוסקים פה פוליטיקה, סתם. תמצאו דוגמה אחרת יותר טובה, זה מה שנפל לי ללשון. אבל זה בעולם השכלי. להבין, שונה מהעולם הדמיוני. בעולם הדמיוני צריך לפעמים להדחיק כבר. כי הדמיון זה לא אמיתי, באמת. הרי זה לא שבאמת אין לה המון המון מעלות. רק הוא לא יסוגל, היא לא יהיה מסוגל לפגוש אותה בגלל הצד הדמיוני שאנחנו מאוד מושפעים ממנו. בסדר? מושפעות מושפעים ממנו. וזה לא בריחה כבר. את הדבר הזה טוב להדחיק. למה לפעול על הדמיון שלה במשהו שיעיב על הצד השכלי שלה, כן? כי כשהוא יכיר את נשמתה, נגיד כך, את השכל הגדול שלה, את הצדקות הגדולה שלה, זה בכלל לא יהיה נוכח בעולמו באמת, כן? ואז הוא יוכל לפגוש את זה ככה, בשכל אולי, כן? אבל כשהוא פורט את זה דרך הדמיון, באופן הראשוני, אז השכל יתרגם את זה ישר למין חיסרון שהוא פוגש. וזה לא יועיל כל הדברים האחרים. המפגש הזה יעיב על כל מה שיש לך. בסדר?
אבל לא
עדיף
לפעול,
כאילו
לפעול, לראות את זה, לפעול, לשנות את התודעה
שלי, איך אני מסתכלת על הדברים האלה. זהו, אבל זה, את צודקת בגדול. זה אם היינו כמעט ריבונו של עולם, אבל אנחנו בני אדם. ובני אדם, הדמיון פועל עליהם, זה תכונת חיל, השם ברא אותם ככה. השם ברא אותם ככה כדי שהם יהיו צנועים, נגיד את זה ככה. התחזקו במידת הצניעות, זאת מידת הצניעות. צניעות היא בהחלט להסתיר גם דברים בעולם. וההסתרה היא כדי שאנחנו נצליח להגביר את השכל שלנו על הדמיון שלנו. אם לא נסתיר דברים, ניתן לדמיון משקל כזה שהוא יפעל חזק על השכל, זה גרוע. והאדם יש לו מין ניסיון כזה להשתדל שמה שיהיה נוכח בחייו חזק זה השכל יותר מהדמיון. אז זה מאבק שלנו. ולפעמים אנחנו כן צריכים להסתיר מהדמיון שלנו משהו, כדי שהשכל יראה את הדבר היותר גבוה, כן? והיותר גדול, כן? והיותר גדול.
הרב, אני לא יודעת מה הקשר בין השכל לדמיון בסיפור הזה.
אז אני אסביר, תראה, דמיון אני מבין, זה המפגש, מה זה דמיון? לא מחשבה שכלית, אלא מפגש שלנו עם תופעה מסוימת. כלומר, אם אני נפגש עם דבר מסוים, אז זה פועל גם על החשיבה השכלית שלי. אם הוא היה נפגש עם החוסר יד של האישה הזו, זה לא דבר שכלי. לכל אם בשכל היו מסבירים אותי, מה, מה רע בזה? ככה היא נולדה, זה לא קשור. ברגע שהוא היה נפגש עם זה בדמיון שיש בה משהו חסר, מול בני אדם אחרים, גם בשכל כבר לא היה מסוגל להתעלות מאז, להבין שיש כאן משהו גדול. כי הדמיון הזה היה מהיר. דמיון זה מין מפגש כזה, ראייה כזאת, כן? עולם הזה, שהשכל קשה לו להתעלות. אלא הייתם מסתירים את זה בנו, פחות בהתחלה, כן? מסתירים את זה. ברגע שיש כאן איזו הסתרה, עכשיו השכל נקי יותר. פנוי יותר לראות את המעלות האחרות, כן? את הצד הגדול. אז זה היה מצוין, כי היא הסתירה את זה. היא זכתה לעוצמה גדולה כזאת לדעת להסתיר ולדעת לתת לו לפגוש בצד השכלי שלו את הצד הגבוה שבה. ומאלי גם, ממאלי אחר כך זה היה גם, הוא הצליח בזה, כן? זה גם עבר אליו, בסדר? אז זה הנקודה שהגמרא אומרת. בסדר? אז בואו נתקדם עם זה. והנצח זו, אומנם, פה זה... אולי את הציורה הקיוב, אין מחלישים כוח המדמה, מתפישים את ההכרה המוסר. הנה מעשה השם כולם באמת נעים ויפי. בהם המציאות בכלל עשו דלב וקיוב. זה לא שהאישה הזאת לא יפה בלי יד. זה ממש התאים לה להיות בלי יד, כי ככה השם ברא אותה, כן? זה אפילו מעלתה שהיא כזאת. השם ברא אותה ככה, זה מצוין שהיא כזאת. אבל בעיני בשר ודם זה עלול להצטייר כאיזשהו חסד, כן? כדבר של חסד. כהנים לא עובדים כך גם במגדל, זה עלול להצטייר כצד של חסד. אז חשוב גם לדעת להגיע למקום הזה של החולשה האנושית, שדרך מה שהיא רואה דברים, היא מתרגמת אותם למשהו לא יפה, משהו שקשה לו לפגוש, חשוב לדעת את זה, להסתיר את זה כדי לתת לשכל מקום. אז זה נקודה מאוד נפלאה, אני חושב. כי האדם צריך להכיר את זה שאנחנו נמצאים בעולם במאבק כזה, של שכל ודמיון. ואנחנו צריכים לפעמים להסתיר דברים כדי שהדמיון שלנו יתעלה ויתקדש, כדי שהשכל שלנו יוכל להתרומם, כן? תראו, בסוף הם היו זוג נפלא. מפגש נשמתי גדול כזה ביניהם, כן? דווקא בזכות ההסתרה הזאת. כי היה אפשר לפגוש את השכל, את הנשמה נקרא לזה, אחד של השני, בהתעלם מהנקודה הדמיונית שהפריעה, בסדר? למפגש הזה, שאם הדמיון היה פוגש את זה, אחר כך השכל כבר לא היה נקי, ולא היה טוב. בעצם זה מפגש של כולנו בחיים, כן? כולנו לפעמים עלולים לפגוש כל מיני דברים, שבעצם כשהם תרגמת של החשיבה השכלית הם לא נוראים, אבל בחשיבה הדמיונית, או לא חשיבה בלי, בדמיון, הם מצטיירים לנו בציור מסוים. ואחר כך אנחנו לא מסוגלים להשתחרר, כן? אנחנו לא מסוגלים להשתחרר מהדימון. כי אנחנו בני אדם, זה מצוין שאנחנו בני אדם, כן? שהם ברא אותנו בני אדם. אנחנו צריכים להתגבר ולהגביר את הצד השכלי שלנו על הצד הדמיוני שלנו. כי יש משהו בדימון שהוא שואב אותנו, כן? הוא לוקח אותנו כבר למקום מסוים, אז אתה לא יכול להתעלות בצד השכלי. תראו, אדם בא לאיזה מקום, לאיזה ישיבה, הוא רואה דשא יפה, אה? זה יפה, וכבר עושה לו משהו, אה? עושה לו איזה חשק להגיד. וכול, כן. הוא רואה בישיבה, מדרשה, לא עושה, כן, תמור. האדם בא למקום שהוא רואה דברים אחרים, אז הוא עושה חוסר באיזה מקום חשק, כן? לכן, יש כאלה שבאות לפה, בגלל שיש פה דשא, אם אני זוכר נכון. סתם אני בבית הרבה, ונראה לי שיש פה דשא. ליד החדר אוכל שם, כשאנחנו באים שם, לא, פעם היה חדר אוכל שם. היום זה הפנימייה שם, לא? אם לא סגרו אותו, היה שם איזה דשא כזה, כן. נראה לי. יאללה, סתם זרקתי משהו, בסדר? שאני אגיד משהו בשיעור שהוא לא מעניין השיעור ולא עורר אתכם ואת עצמי. בסדר, אבל היה שם איזה דשא, נגיד שהיה. אז אם היה שם, זה מעורר. מראה יפה תמיד מעורר. כן, מעורר את האדם, זה עושה משהו יפה לאדם. למה אנשים אוהבים שבבית אין להם גינה ואין להם תמונות יפות? בסוף הם צריכים להתחבר לבית שלהם דרך השכל גם, וללמוד בו הרבה תורה ולפגוש איש ברעהו את התורה של כל אחד. אבל יש משהו בדמיון שיוצר גם עוצמה גבוהה שכלית, בסדר? יוצר גם עוצמה גדולה שכלית. כן, זה הנקודה. ובכל אופן, היה לצער בכל ציורה שום דלב וקיוב, כי כולם לא מקור התפארת. והנצח לא הוצא. אמנם כל זה אפשר להנרים ציורה ואת כל המצוי. כל מעשה האלוהים מראש הצו. אם האדם היה רואה את המציאות כמו שאלוקים רואה אותה, איך המציאות היא הרמונית, ובסוף זה שלמי שאין יד, זה חלק מהשלמות של המציאות. כי המציאות בכללותה צריכה גם אנשים כאלה, זה לא היה מפריע לו שאין יד. למה זה ככה, משלם ככה, כן? אבל האדם הוא אדם. אדם רואה תמיד חלקי. מציאות חלקית. וזה סוד הצביעות כזאת. שאדם רואה תמיד מציאות חלקית. אדם לא יכול לפגוש את הכל. אלוקים פוגש את הכל. ואתה שאתה פוגש מציאות חלקית, עם איזה מציאות חלקית אתה פוגש, זה מאוד 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 משמעותי. מה? אדם תמיד פוגש מציאות חלקית. סוד האדם, כן? תביאו מישהי פה למדרשה, אחת תבוא פה למדרשה. למה? כי היא פגשה את גולדה, לא יודע, זה בטח שם שאין פה, יאללה, בא לי איזה שם שאין, בסדר? והגשה פה איזה בחורה גולדה ומצחן בעיני המדרשה פה, וואו, הגולדה הזאת עשתה לה את המדרשה, בסדר? ואחת באה פה למדרשה, ולא עלינו, כן? היא פגשה מישהי אחרת, והמישהי הזאת לא העיר על הפנים יותר מדי וכו', אז היא לא באה. האדם פוגש תמיד מציאות חלקית. זה כמעט מזל אם באנו או לא באנו, אה? תלוי את מי פגשנו, תלוי מה היה, תלוי מה ככה, כן? לא מזמן, ממש לא מזמן, אמר לי בחור מהשיעור, הרב, הגעתי לשבת חברון כי פגשתי, לא משנה, פלוני אלמוני, כזה בן אדם טוב, אמרתי, יאללה, אני בא. תו, מה זה עושה לאדם לבוא? אנחנו לא יכולים אף פעם לדעת, מה הנקודה שדרכה נבוא למקום, לא נבוא למקום. אני אגיד לכם משהו בסוד, כמוס ממה. לפעמים גם הנקודה אם נתחתן או לא נתחתן. כמעט מקרית, אבל אמיתית, כן? כי אנחנו, ריבונו של עולם, מפגיש אותנו עם משהו מאוד חלקי, מאוד מסוים. אבל המשהו החלקי הזה עושה לנו את זה. ככה זה האמת, כן? אחר כך, אנחנו מתחברים גם לשאר הדברים, אבל אדם פוגש חלק. ואם חלילה הוא נפגש עם החלק הלא טוב שבמישהו, אז זהו, אז זה הורס לו את הכל. וואי, זה בעייתי. אם הוא היה פוגש את החוסר יד שלה, זהו. יותר היה הולך פה על הכל. אבל אין הנשמה יש לה, כמו שאומרים שהגמרא הביאה את האישה הזאת. איזה שכל אלוקי יש לה, זה לא משנה. זה היה נופל. צניעות משמעותה הסתרה. להסתיר דברים מעיני האדם, מהדמיון של האדם, כדי שיפגוש את הדבר הגדול בשכל שלהם. כן? בשכל שלהם. כדי שיפגוש את הדבר הגדול בשכל שלהם. בסדר? לפעמים יכול להיות גם צניעות באוכל, רק שאף אחד פה כן לא תהרוג אותי. נגיד, רק נגיד, שבאיזה מדרשה אין אוכל טוב. זה לא פה. אבל באיזה מקום אין אוכל טוב. אז הסתירו את זה. הסתירו את זה כשמגיע מישהו. זה לא יעשה, מרמים אותה. צריך להיות גלויים בכל. להגיד, את אוכל פה את ארוחת צהריים, תגיד, על הפנים, ובכל זאת שווה לבוא לפה. לא, לפעמים נסתיר דברים, כן? לפעמים, ביום שבאות בנות לבדוק את המתחשה, תעבדו פה כולכם במדבר, מה? תעשו איזה מרק טעים, תעשו משהו טוב, ארוחת ערב טעימה, או לא יודע מה, היא תבוא. מה היא חושבת? שכל פעם שהיא תבוא זה מה שיהיה? אין מצב. אז למה לרמות אותה? שתראה מה יש. לא, אם לא תסתירו את זה, אז תחשוב מה זה שירת חברון, ארוחת ערב על הפנים. אז זה לא טוב. אוי, שמרתי אתכם, בסדר, לא נורא, אבל זה בשביל הדוגמה, בסדר, לא טוב. אז זה, תחשוב, זה על הפנים, זה שירת לבוא, לבוא לפגוש ארוחת ערב על הפנים. אז אסור, כשבאות פה בנות חדשות, צריך לעמול על ארוחת ערב, לעשות משהו כזה מתוקתק ויפה, שיראה יפה, שהכל יפה, ואז הדמיון יפיג גם את הספר. ויראו פה המון מעלות אחרות, לימוד תורה, אבל הסתרתם משהו, זה לא יפה. למה להסתיר? למה לא להראות לזאת ארוחת ערב פה? רוצה בואי, לא רוצה אל תבואי. לא. זה יהיה מפגש לא אמיתי בסוף. כי לא תוכל לפגוש את המעלות בגלל החיסרון הקטן הזה של ארוחת ערב. בסדר? נגיד שהיא הייתה לא טעימה. בסדר? אמרתי לכם, אני חושב פעם, שפעם הוא היה ממש עשה לי לא טוב אחרי השיעור, כי אמרתי שהאוכל בכל מסע זה לא טוב. ומישהי ממש כמעט בכתה, אמרה לי, אצלנו זה טעים, אצלנו הכל בסדר. מה זה אחר כך הלכתי הביתה עם הרגשה לא טובה? אמרתי, בסדר. אז בואו נסכם, הכל אצלכם בסדר. אין אצלכם שום חיסרון. אבל נגיד שהיה, בסדר? נגיד שהיה איזה ארוחת ערב לא טעימה, בצורה לא טעימה. והייתם מסתירות את זה, אז טוב מאוד שאתם מסתירות את זה. למה? כי אתם צודקות, היא באה עכשיו, היא רואה פעם אחת. ככה החיסרון ייכלל אצלה, זירה בתוך כל המעלות, בסדר?
אבל מה העניין בין שלישה למקח טעות?
מקח טעות זה במקום שהאדם באמת לא מודע לחיסרון ואחר כך הוא יהיה מודע. לא במקום כמו פה, או שאף פעם אולי הוא מודע לזה, זה תהיה פשט של השיפור. לידך גיסא, כמו שפרסנו פה, אני מקווה שזה פירוש נכון, הוא לא הכיר בו, הוא ידע מזה, הוא לא דיבר עליו, לא עניין אותו. אז זה בטח לא מקח טעות, כן? הוא לא עניין אותו. האם זה מקח טעות כי לא גילית לו את הציון בפסיכומטרי שלה? לא, כי אני לא בטוח. שהיא שאל, הוא לא שאל גם. אני חושב שזה לא מקח טעות, אבל שאתה יודע בצחוק יותר, אבל אני חושב גם הסתרת ממנו, לא סיפר לו שקיבלת 400 בפסיכומטרי. בסדר, שהוא יראה את המעלות האחרות שיש לך, מה, הכל צריך לדעת, הכל צריך לראות. בסדר, אבל זה דמיון. לפעמים הדמיון מבלבל את השכל. ואם היא הייתה רואה את ארוחת ערב בשירת חברון סתם, דוגמה, עוד פעם, באלמה, אז היא הייתה לא באה לפה, חבל, היא הייתה מפסידה פה את כל השיעורים שיש, בגלל ארוחת ערב. אחר כך היא תבוא, היא תגיד, לא נורא, כזה כיף פה, ארוחת ערב אחת. לא, ארוחת ערב כל יום, אני אסתדר לבד, אני אקנה בה ליד שם. אבל בסדר, אני אסתדר עם זה. אבל עכשיו אם את זה היא תפגוש, תגיד שירת חברון, זוכרת הייתי שם, זה ארוחת ערב לא טעימה, אופס, אז לא, אז רימית אותה, כן? לא נכון, להפך עשית לה טוב, כי לא הפגשת אותה עם דבר שבדמיון עלול לבלבל את הסתר, בסדר? אז צניעות זה הסתרה, להסתיר את ארוחת ערב, להסתיר את זה, עד כדי סיפור באמת קיצוני כזה, כן? של להשקיר את החוסר יד, במובן של הסתרה אולי, כמו שאמרנו, שהוא הכיר בזה, הוא לא הכיר בזה מבחינת התמקדות, נגיד כך, מבחינת המיקוד של הדיבור, בסדר? שזה פחות או יותר היה הכיוון, נראה לי, כן? אני חושב כאן. מאיפה זה בא? מאיפה זה הגיע לה? טוב, בשבילך אני אענה, כן. נכון, תראי, אני מסכים איתך לגמרי שזה זוג מאוד נעלי. תראי, את יודעת על מה הם דיברו שם, אני יודע, זה זוג שהבעל היה מהר"ן ואשתו, פחות או יותר, או עוד יותר, לא יודע. השיח שם במינה היה כל כך רוחני, גבוה ועליון, שזה יכול להיות שדיברו או לא דיברו, אז זה לא תפס משמעות. זה לא הכיר במובן, לא היה לזה משמעות כל כך, מה שנקרא בטל ורוב, כן? לא היה לזה משמעות, כן? כמו שמישהי תשאל פה את השנייה, תגידי, איך היה ארוחת ערב היום? לא יודע, היה שיעורים נהדרים. גם אכלנו, אכלנו. לא זוכל מה אכלנו. חבל, היה כל אחרי, בוקר אחרי צהריים, היה שיעורים מדהים של הרבניות, פלוניות אלמוניות. אבל, וואי, מה היה ארוחת ערב? תגרדי את הראש, מה היה באמת בארוחת ערב? אז יכול להיות שמישהי תדבר איתך על זה, אבל המקום שבו זה יתפוס, לא, כי אתם מסתירות את זה, זה לא כזה מעניין, כן? זה לא כזה משמעותי, בסדר? בוא נדגים את זה, בוא נשאל אחת אחת איך הייתה ארוחת צהריים ונראה כמה, סתם זה בסוף, בסדר לא בסוף, אבל בוא נראה כמה זה תופס מקום, אם זה תופס מקום רציני אז אנחנו צריכים להתיק, לא, אבל, אבל הסתרה, יש הסתרה של דברים כדי להבליט את הדברים המשמעותיים, כן? הרציניים, החשובים, הייתי להשתולה באיזה עולם הם חיו, מה? עליון וגבוה, מה שהיה לו חשוב זה הדברי תורה שלה. היא הייתה אומרת שם דברי תורה בשולחן, הוא היה אומר, תשמעו, זה משהו לא מה, כנראה באמת היה משהו, לא מהעולם, כן? כך לא שלי רושם. יש לה יד, אין לה יד, מה שברת על הרב, זה לא תפס שם, את מבינה? זה משהו מזערי, הוא לא הכיר בזה, כן? הוא לא הכיר את זה כי זה לא נכח, כן? זה לא היה הדבר שנכח בצורה כל כך חזקה, לא נכח בכלל, לא נכח. לא נכח בכלל בבית הזה. לא היה לו משמעות כל כך, כן? המשמעות של זה הייתה כל כך תלושה ואפסית. מול הגודל, בסדר? מול הגודל שהיה, זה מה שאני מבין. כמו מעין מדרשה כזאת, שנוכח בעולם רוחני עצום ורב. איך הייתה איזה ארוחת ערב? זה לא יודע, מה? האם בחדר שלכם נקי עד הסוף או לא? תגרדי את הראש ותחשבי. לא יודעת, יש פה בנות נהדרות, אבל איזה שיח רוחני יש לנו בפנימייה. אבל השאלה שלי, נקי או לא נקי? לא יודע, פעם באה שאני אבוא לחדר, אני אסתכל, או בתקווה אני גם אשכח להסתכל. לא יודע, זה לא בשיח, לא תופס כל כך מקום, כן? בגדול, בסדר? אבל בכל אופן, אז הוא אומר כאן... כן, כן. לא, מה הכוונה לא מהותיים? לא מהותיים שכליים. כלומר, שכליים רוחניים זה מאוד חשוב. פה מדובר על דברים שהם בדמיון ולא בשכל, למה שהתגשנו לפי הרוחות. כלומר, אין להם משמעות בעולם השכלי, אלא משמעות בעולם הדמיוני, כן? אבל אמרתי, למשל, לאיזה מפלגה הם מצביעים, זה מאוד מאוד משמעותי, אה? הם כמעט כבר התחתנו בזה שאין לה יד, וסוף הפגישה אמרו לו, אבל אני, אתה יודע, אני פרט אחד אחד לגלות לך, אני מצביעה ימינה. וואי, זה לא עבר. לא מה נתלוקחו שם, סתם, זה היה בסוף. בסדר, אבל זה היה פחות יותר. זה כבר דבר שכלי, זה לא דבר דמיוני, כן? זה היה מעכב שם בזוג הזה, זה, זה לא היו מתפשרים בשום פנים ואופן. טוב, בסדר, זה לא היה רציני לגמרי. אבל בכל אופן, אבל החוסר יד, זה לא תפס מקום, כי זה לא דבר שכלי, זה דבר שקיים בדמיון, כן? ולא עבר לעולם השכל. איך יודעים מה דמיון מהשכל? תראי, בדרך כלל, דמיון הכוונה דבר, אומר פה הרב קוק, שלא צריך לתפוס מקום באמת. כי באמת האישה הזאת היא מאוד שלמה, שככה השם רצה שהיא תראה. כשאנחנו חושבים על זה באמת בשכל, זה לא דבר שאמור להיות שכלית בעייתי, כן? שכלית, הכוונה שכלית, רוחנית, נגיד ככה, לא דבר שאמור להיות בעייתי. דבר שהוא... הוא השם ברא אותו בסוף, זה עיקר הנקודה לדעתי, כן? השם ברא אותו, זה הנקודה בשכל. אבל זה לא הנקודה ב... זה נקודה בדמיון, אבל כן, אני חושב, מה שאמרתי, זה הנקודה בדמיון. כן? אז זה לא נקודה שכלית. יש דברים, זה כבר צריך לתכונות אופי, אז הם יותר שכליים, ככה נראה לי, כן? אני מניח, אתה צודקת, יהיו דברים גם גבוליים, יהיו גם דברים באמצע, כן? ובכל אופן זה בגדול. ככה. את צודקת בשאלה, אני לא יודע, אני אמת למקד בדיוק, אבל יש דברים שבסך הכל להגיד, למה שיפריעו? השם ברא את זה, למה שזה יהיה בעייתי. אז שוב, אנחנו לא נמצאים ברמה ובמעלה של הזוג הזה, אז זה לא סיפור הלכה למעשה, בסדר? זה עכשיו לא לומדים שיעור של הרב יעקב מרציאנו, מה עושים בהלכות, קמים מחר בבוקר עושים כך. זה רעיונות של הרב קוק, של הגמרא והרב קוק רוחניים גבוהים. זה לא שיעור יישומי, כן? וגם אנחנו לא במדרגות של הזוג הזה. כל אחד מאיתנו יש לו גם את הדמיון שלו, והוא צריך לראות מה מפריע גם לדמיון שלו. אחד, אחת מאיתנו, כן? זה לא קשור. כדי ללמוד על מידת הצניעות, זה המיקוד שלנו, כן? זה לא כרגע איך צריך ומה צריך לעשות, דברים אחרים, כן? אבל על כן, ולא כל האפשר לרוב, בעין מצויה שלו. וישנם ציורים רבים שרואים זוועה וגועל נפש. וואי, הרקוק פה חביב. יש דברים שמורים בנו זוועה וגועל נפש. לא באמת. הם לא באמת לא נחמדים. אבל שככה זה מצטער לנו בדמיון, כן? אז אנחנו צריכים לברוח, בסדר? מהדמיון הזה אנחנו צריכים לברוח. על כן האדם שהוא צריך לחלקל את נפשו המשכלת, נראות לה מרחיב גבול הטוב והעוצר שלה, הוא מוצא לנפשו חובה טבעית. להתייחס לזה ובוא באופן של זהירות. האדם צריך להיזהר, לראות מולו רק, נגיד, ניקח זוג שכבר התחתן, הרי פה הם כבר זוג בחתונה. זוג שכבר התחתן, צריך לראות, משתדל לראות, זה בגדר מה שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם, כן? זה שייך לפעול לנקודה הזו. להתמקד, השאלה איפה המיקוד שלך, כן? האם המיקוד שלך בדברים החשובים באמת, הגבוהים, הגדולים? ובדמיון יש כל מיני דברים מפריעים, מפריעים כך, מפריעים אחרי, אתה יודע להתעלם, כן? אז הוא לפני חתונה, גם אחרי חתונה, אתה יודע להתעלם, כן? מכל מיני דברים קטנים שלא נחמדים, כן? נגיד לכם, המשפחה אישי ואני מסודרים, אבל מה זה מסודרים? מאוד מאוד מסודרים. מעניין, לא תיאמנו את זה מראש, לא ידענו, אז זה ריבונו של גם תיאם טוב. אנחנו נורא מסודרים. ויש במשפחה זוג אחר, לצערי הבא, השם יקום דמו כבר שנים, אבל משפחה קרובה מאוד של אשתי, שבעלה הצערי נהרג בפיגוע, והם היו מבולגנים, וואי וואי וואי, מאוד מבולגן שם היה. תמיד הייתי צוחק, כל אחד בדמיון מה שמפריע לו, אה? האישה שם אמרה לי, הקרובה של אשתי, שהיא מפריעה לה יותר מדי סדר, זה יותר מדי סדר מפריע לה, היא צריכה לראות קצת בלגן, היא מתמקדת בה. ואני כל פעם שהייתי בא לשם, הייתי עובד על עצמי חזק, לא לראות מה שמסביבי, וזה היה קשה לי באמת. הדמיון שכל אחד מאיתנו מפריע לו במקום אחר, טוב, אז כל אדם שרדה, יש לו דמיון גם מפריע לו, כן? אבל בגדול יש מיקוד שכלי, אז לפעמים אדם מתמקד, קל לו להתמקד שכלי כמסודר. לפעמים אדם כנראה גיליתי הפוך. אמרתי לה, זה יפה מאוד, היא אמרה לי, אני צריכה להפך, לא צריכה בלגן אולי, אבל יותר מדי סדר וביקוד בזה מפריע לי. טוב, אז יש לנו צרכים דמיוניים שונים בחיינו, כן? אבל בכל אופן, המיקוד צריך להיות המיקוד השכלי. אז לפעמים אנחנו כן צריכים להתחשב בדמיון שלנו, אם הוא יפריע לשכל, כן? כאן זה זוג שהצליח לנטרל משהו דמיוני שעלול היה להפריע וליצור מציאות שכלית אדירה, גבוהה וגדולה, כן? והעיקרון הרוחני הזה לפי הגמרא חשוב לכולם, בסדר? הוא משמעותי מאוד לכולם. כן. לא, דמיון אצל הרב קוק, אם אני מבין נכון, זה עולם הזה. כלומר, מה ששייך לעולם הזה? מה שייך לעולם הבא הוא יותר שכלי, רוחני, שכלי, בסדר? מה שייך לעולם הזה הוא יותר שייך לעולם הדמיון. דמיון פה במובן של פה לפחות, יש כל מיני דמיונות, אבל דמיון כאן במובן העולם הזה, זה הכוונה דמיון, כן? דבר ששייך לא לעולמות השכלי, רוחני, גורי, שייך לעולם הזה, כן? דמיון משמעותו לדמות דבר, כלומר, דמיון זה העולם הזה, ואנחנו את העולם הזה מדמים לעולם הבא. דרך העולם הזה אנחנו קולטים כל מיני, ארוכו קורא לזה דמיון, כן? בתחילת הפסקה פה, בזה נאחזתי. דמיון, הכוונה תמיד בדרך כלל הסתכלות על הצדדים בעולם הזה, כן? והדמיון טוב זה לקחת משהו בעולם הזה, לדמות אותו לגבוה, לעולם הזה. דמיון פחות טוב, להסתכל על משהו בעולם הזה, אבל אין לו דמיון בעולם הבא. זה נשאר לא שכל, פה הכל מדמיון. חסר משהו רוחני, נגיד, שכלית, כן? אז הרבה רבים, פנה רוחנית שכלית, היא אישה מושלמת. אישה מושלמת לכל דבר, אבל אין לה יד. מה זה קשור? מה היא לא מושלמת? זה בדמיון, כמו בעולם הזה, כן? ואיך שהדברים נראים בעולם הזה, בנראות שלהם בעולם הזה, כן? שוב, בעניין דעתי, מה שאני מבין, כן, מתוך הדברים, מתוך דברי הרב קוק. אז בעולם הזה של היה משהו שבעיני בני אדם נראה חיסרון, בסדר? אבל זה לא קשור לעולם הרוח והשכל. וגם בעולם הרוח והשכל הם התעלו מעל זה. אשריהם, כן? זה לא שם מה הבעיה להגיד. מה שאנחנו לוקחים זה לא להתדמות לזוג הזה, טוב שהם באמת מיוחדים, אבל שהיו מיוחדים. מה שאנחנו כן לוקחים, וזה מאוד חשוב בפסקה הזאת, זה לקחת להבין מה זה צניעות. וצניעות היא להעלים דברים. ופה גם דרך השאלות שלכם למדנו, שלפעמים להעלים דברים זה דבר מאוד מאוד חשוב לזה. כי אם היינו מגלים את הכל, להפך, אז היינו מסתירים את הדבר החשוב, כן, את הדבר השכלי החשוב.
אהב.
כן, כן.
יש גם דברים שהם
כאילו
יכול בדמיון, כאילו חשוב לא להעלים אותם, כאילו, אם זה ממש מפריע לכם.
כן, אני, לא, אני לגמרי מסכים איתך, לכן אני גם מדגיש שהזוג הזה באמת קודם כל היה זוג מאוד מיוחד. לכל, ואני מסכים לגמרי. וגם אני חושב שאדם כן צריך להתייחס לדמיון שבו, אם הוא יודע, זה דבר מסוים מפריע לו. כן? אם אדם בלגן מפריע לו, בסדר? ניקח את זה על עצמי, כמוני, בסדר? בלגן מפריע לו, הוא משתגע כשיש בלגן. אז באיזשהו מקום צריך להתייחס לעובדה הזאת, כן? צריך למצוא משהו מסודר. והפוך, כן? טוב. אז אדם צריך להתייחס לדמיון שלו, אני מסכים איתך לגמרי. אבל אני חושב שההתייחסות שלנו לדמיון שלנו צריכה להיות כזו, שאנחנו צריכים להתייחס אליו, לראות אותו, לדעת זה מפריע לי, לכן הנקודה הזאת צריכה להתלמה. מצד שני, כולנו באיזשהו מקום נצטרך גם להתעלם מכל מיני דברים ועובדות, שאי אפשר לתת משקל לכל דבר, אחרת כל אדם יראה המון דברים וזה יפריע לו, כן? אין מדרשה נראה לי או ישיבה מושלמת, כן? כל אדם יצטרך מאיזה מקום להעלים עין ממשהו. בתנאי שהדבר הזה בעיקר נמצא בדמיון, לא כל כך במהות, כן? אז הוא יצטרך להעלים משהו בדמיון בשביל להגיע לצד היותר רוחני, יותר שכלי, יותר גבוה, יותר גדול. אז לכן, לא שלא, אם יש דמיון שמאוד מפריע לך, אז כמובן אתה צריך להתחשב בו, כן? אבל אם לפעמים יש דמיונות שאתה יודע שאם תתעלם, כמו שאמרנו קודם, אתה לא מכיר בהם, אתה לא מנחיח אותם. אז אתה יודע שיהיה לך קל יותר להתחבר למדרשה הזאת, לישיבה הזאת, וכל דבר, כן? על אף שבצד הדמיוני יש משהו שמפריע לך, כן? בסדר, נגיד, כן? זה מפריע לך איזה משהו, כן? מפריע לך שבישיבת שווה חברון אין דשא, אתה גם צודק, אין כל כך דשא, אם אני זוכר נכון, חוץ מאולי פסקלים ליד שם, אבל אין דשא, בסדר? אתה צודק, אתה מאוד אוהב נוף ודשא. יכול להיות שלא תנחיח את זה, כן? תדחיק את העובדה, תתחיל להתחבר לצדדים אחרים. סתם כמובן כדוגמה בעלמה, כן? צדדים שכליים, גבוהים, כן, אחרים, בסדר? שיש, וכולי וכולי, בסדר? אז זה אני חושב כאן. אז ברור שלכל אדם יכול להיות גם דמיון שמפריע לו, צריך להתחשב בזה. אבל יכול להיות, או מסוגל שלכל אדם יש הרבה דברים שהם דמיוניים והם קטנים יותר, לא באמת מפריעים, הוא יצליח להתעלם מהם, כי יצניעו אותם, הוא יצניע אותם, אז יתרומם לצד באמת אמיתי, משמעותי אני חושב, כן? שכלי, גבוה, וזה חשוב לאדם, כי כל אדם יכול להתאים לכל מיני דברים, כל מיני מקומות, בקרה שזה בין איש לאישה, לכל מיני דברים עליונים, גבוהים, שכליים, אם הוא ינטרל, כל מיני דברים עליונים, כן? ושוב, כמובן שהזוג הזה זוג מיוחד, כי פה זה באמת דוגמת קיצון, כן? שהוא נטרל דמיון שהוא באמת כמעט משותף להרבה, אבל הוא הצליח לנטרל אותו בשביל להתחבר לצד שכלי, כן? מאוד מאוד גבוה, מאוד מיוחד ומאוד מאוד עליון. אפשר להגיד, קיצוניים, בהקשר של לפחות של פה, קיצוניים, עולם הזה, יש גם דמיון טוב, דרך אגב, לא יודעים, פה זה דמיון בהקשר הרע, גם דמיון טוב, שאנחנו רואים, רואים משהו טוב, אז פה אנחנו מגיעים לצד השכלי והגבוה והעליון והטוב, כן. זהו, נראה לי, רואים תמות כמו הרב ולדמן, זה סתם, זה עושה טוב כזה, סליחה שאני לוקח את זה לדוגמה, אה? אבל זה עושה טוב כזה, זה כבר דמיון, אבל זה דמיון טוב, כן. רואים את אדם כזה בין ככה וככה, אי שם עברת 80, ואתה מסתכל, ואת מסתכל, ואת אומר, זה משהו, לא יודע, קשה להסביר, לא, זה הדרת פנים כזאת, נראה לי, עושה לך משהו, לי לפחות, אני יודע, משהו מרומם, גבוה, כיוצא בזה, תמידי חכמים שהם כבר מופלגים בגיל, מופלגים בחוכמה. אז זה עושה לך משהו גבוה וגדול, טוב שזה עושה לנו, כן? כי הדמיון מוביל אותנו גם לשכל, עכשיו אנחנו רוצים לשמוע אותו גם, בצד השני. שוב, עוד דוגמאות, סתם נחת לי דוגמה לפה, כן, בלי מכוון מסוים. טוב, אבל בכל אופן, זה אני חושב הנקודה. האדם שהוא צריך לכלכל את נפשו, נזון להרחיב גבול מוצא אליו נפשו חובה טבעית, אשר סביבו באופן של זיו. שרק החלקים בו עליו השפעה של עוד ועדר, הם יראו לעיניו. ומה שיקטין את נפשו, אותם יסיר מנגד עיניו. יעלימם ויחסם. או, זה היה משפט כזה מפתיע, אתם יודעים, עם טוש צהוב, משפטים עם טוש צהוב. יש דברים שצריך להעלים ולחסות. זה הפואנטה של הצניעות, אה? יש דברים שצריך להעלים ולחסות, כן? יש לך חברה בחדר, את משוגעת עליה, היא חברה נהדרת. אבל התמונה שהיא תולה מעל המיטה משגעת אותך. אבל לא נעים להגיד לה. היא אוהבת איזה זמר, לא יודע מה היא אוהבת שם, כן? תולה תמונה מעל המיטה. בא לך היה איזה יום אחד שהיא לא נמצאת להוריד את זה, פשוט זה לא שלא יפה, נכון? זה לא חברי. אבל זה לא מפריע לך. אז את משתדלת לבוא לחדר ככה, תמיד. ולפגוש אותה, איזה חברה, לא יכול לקחת חברת חדר יותר טובה. זהב, זהב בארץ היית טוב. אבל התמונה הזאת, זה לא מפריע לך. אז איך אומר הרב קוק, בא לי על הלשון, יעלימם ויחסם, אמרתי משפט, זה צניעות, כן? לא מסתכלת על התמונה הזאת, לא יודע. זה בעיה של התמונה הזאת, לא שלי. אבל מבחינתי אני מתעלמת, כי אם אני אראה את התמונה הזאת כל הזמן, זה יצטער לי, התמונה הזאת עם החברה הזאת. אני אדביק אותם ביחד. זה לא נכון, היא כזאת חברה טובה, יש לה לב זהב, היא כזאת אישיות. רק לא יודעת, הטעם שלה בתמונות, נגיד בעדינות, קצת שונה מהטעם שלי, כן? קצת שונה מהטעם שלי. פעם נכנסנו לזה משפחה, שהאישה שם רצתה להראות לאשתי את המטבח שהם עשו. וואי, אל תפיצו מי, סתם. אז היא ראתה לה את המשבח, זה היה באיזה צבע, אני לא מבין בזה כלום, אבל זה היה באיזה צבע כנראה שאשתי לא מתחברת אליו יותר מדי, נראה לי כמו שחור או משהו כזה, לא יודע, היה שם איזה צבע שאשתי לא מסבל. יצא, אמרתי לה דווקא מטבח יפה, מטבח יפה, אמרה לי יפה, זוועת עולם. טוב, היינו צריכים, כשהיא תבוא למשפחה, אתה צריך להתעלם מהמטבח. טוב, אבל לא יודע, אני מסתבר לי גם שאני לא יודע איך נראה יפה. סתם, אבל לא יודע, זה כנראה יש דברים גם לא יפים בעולם, לפחות לא יפים בעיני כולם. אז צריך להתעלם, לא לראות את המטבח שם, או לא לראות את התמונה מעל המיטה שלה. לפעמים יש דברים שצריך לחסות אותם. לחסות אותם מעיניך, כמו שאתה אומר, לא להכיר בהם, כן. לא יודעת מה יש התמונה מעל המיטה. לא ראיתי את התמונה שלה שם, וכולי. הרבה וכולי יש פה, כן. כל מיני דוגמאות. אבל אומר הרב קוק, יסתיר לי חסות. וזה צריך לעבוד על זה כל אחד על הדברים. זה עבודה של חיים, זה עבודה של צניעות בעיניך, כן. צניעות זה הלבוש באמת, זה פרט מסוים בצניעות, כבר אמרתי שזה לא קשור לאלימות שלנו. אבל צניעות כמידה זה המוכנות לחסות דברים. חסות דברים בי, הנה כאן, וגם להיות מוכן לחסות דברים מהעיניים שלי, כן? לא לראות כל מיני דברים כדי לראות את הדברים הטובים. זה נפלא שאת יכולה ללכת לאיזה משפחה עם מישהי ואומרת לך, וואי, ראית איזה זוועה היה שם, איזה תמונות היו כמה נכיר? לא ראית בכלל, איזה כיף לך. זה צניעות, מה? לא רוצה לראות כל דבר, מה? כל דבר מוכרחים לראות. דווקא ראיתי ילדים מאוד נחמדים שם. לא ראיתי. אבל אתם ראית, אבל את לא הכרת בזה, כן? זה לא קיים בעולם ההכרה שלנו. מה שהיה שם מבחינת התמונות והדברים האחרים. בכל אופן, רק טוב ונאה לפי יחוסוואלי. כשאהבת האות לכם מעט יפה בנפש, טוב, והאות והקיום מתרחק בלב, זה הכר הנאה בכל אופני האות והקיום. טוב, אני קצת רוצה לדלג, קצת ארוך, אז אני אדלג קצת. אז אני רק רוצה להגיד בעל פה, אני לא יודע, אני אגיד בעל פה. עכשיו, יש כאן שתי דעות בגמרא, אז אני אגיד את זה בעל פה. בסדר, כי גם הרב קוק פה, הלשון שלו הולכת ונהיה סבוכה, גם, לא גם, למה גם? פרה מבחינתי, אולי מבחינת שם, עכשיו אני אומר גם, זה לא יותר, זה סוג של גאווה. אבל היה לי פה, הפסקה הזאת יפה לי בהתחלה, אחר כך זה מסתבט שלו לשון הרב קוק. קופץ למעלה בהרבה פסקאות, אז אני לא אשוק קצת יותר מורכב. אבל בגדול, שאגיד לכם מה עשית, יש פה שתי דעות בגמרא. אחת, כמה צנועה האישה הזו שלא השאיר בבעלה, זה חייב להתחיל ממנה. זה מיוחד לנשים. הצניעות יכולה לעבור גם אליו, ככה אני מפרש פה, זה לא כתוב הרב קוק, כן? אבל הצניעות צריכה להתחיל ממנה. זה מעניין, אני חושב שצניעות היא תכונה נשית במובן של המעלה, אני מקווה, כן? יש לנשים יותר את ההבנה הזאת שצריך לחסות דברים בשביל לגלות דברים אחרים. יותר עליונים, יותר גבוהים, יותר שכליים. לכן בגמרא, ככה לפי הבנתי הקטנה, התחילו בכמה צנועה אישה זו, שלא הכיר בבעלה. חייב להתחיל משם. אם זה לא היה מתחיל משם, זה לא היה מגיע לעולם. זה הגיע לעולם דרך האישה. היא הצליחה בחוכמתה, בתבונתה, להפנים את מידת הצניעות, כן? ולחסות ולא לגלות דברים. במובן הזה היא יצרה אצלו את היכולת להתרומם בזה, כן? כי כמה שהיא הייתה מנכיחה את הדבר הזה יותר בעולם שלהם, לא היו מגיעים למעלה הגבוהה הזאת. כמה שהיא הצליחה ליצור מצב כזה של הסתרה, נוצר המצב הנעלי. אז היא התחיל מזה. אז יש עוד דעה בגמרא. זו דרכה בכך, כמה צנוע אדם. זה גם הוא לא התכוון שיהיה לה מעלה, כן? כן? בסוף הוא הגיע אפילו למעלה עוד יותר גדולה. כי כל כך שעבה לקחה אותו אל המקום הזה, שמה הוא כבר לא ראה יותר את התכונה הזאת. אפילו שהוא ראה הוא לא ראה. כן? אז המעלה עצמה שהביאה אותו לשם. בסוף הוא הגיע למעלה אפילו עוד יותר גדולה, כן? שזה כל הכבוד לו, שזה לא נכח בעולם שלו. כבר לא ראה אותו בעולם כן. כי מדומן מהצרה, על אברהם אבינו כתוב, שרק כשהוא הגיע למצרים, כן, אתה ידעתי כי שאף אחד מראה, רק כשהוא הגיע למצרים בכלל הוא ידע. עד אז זה לא עניין אותו, אברהם ושרה התמקדו לבנות את עם ישראל. פתאום הוא גילה את אלבו גם משהו מבחוץ. טוב, זה לא היה נוכח בעולם כל כך, כן. זה לא היה נקודה כל כך משמעותית בעולם שלו, עד שהוא לא... עד שלא פגשו את זה המצרים, שהם חיו יותר רעך, ואז גם הוא פגש אותה, כן? את הנקודה הזאת בתוכו. טוב, סוף דבר, אנחנו פעם בעברת שנימד מידה אחרת. אני חושב שזה מידה מאוד חשובה. רק אני, כמה הקדמות שאמרתי והן חשובות לי. אחת, אני שמח תמיד שאני אלמד את זה, ותודה עליי כבר כמה שנים, ולעולם לא התעסקתי בנושא הלבוש. כי תמיד זה נורא מפריע לי. כשאומרים צניעות, עכשיו מחברים את זה ל... כי זה בא מאולפנות נראה לי, או לא יודע מאיפה. פשוט יש לי בנות שגם לא נדעו באולפנות, ואז זה תמיד מתמקד בגודל הבגדים. אמרתי לכם, מבחינה שאני אגיד את זה קצת בצורה בוצעה אחרת, זה תמיד דוחה אותי הדבר הזה, כן? עד כדי שאני לא מסוגל אפילו ללמוד אותו. יש דברים בתורה שאני משתדל לא ללמוד אותם. לא נעים להגיד, אני... פעם אחת עברתי אולי על ספרים שמדברים על גודל הלבוש והזה, ואני משתדל, איך גם לא הכיר בה, אני לא מכיר בכלל בנושא הזה, לא יודע. שאלו את אשתי, ששאלו את הבנות שהיה לי מושג, מה כתוב על הנושא הזה? לא יודע, אני מרשים עד שם ועד פה, משאיר את זה מחוץ לי. אז קודם כל זה לא שייך, זה לא מידה של צניעות, זה אולי איזה תוצר מסוים, כן? זה קשור לנושא של צניעות. אבל אני משתדל מאוד לא למקד את זה. אחר כך, גם כשלומדים על המידה של צניעות, אני חושב צניעות זה כמובן לא קשור לא... הנה, לא קשור לגודל הבגדים וללבוש דווקא. צניעות הוא דבר מקיף, התחלנו בכלל בצניעות בחוכמה. שאת החוכמה צריך להצניע, וקלה בחתונה למדנו פעם קודם צריך להצניע. וכאן זה הצניעות דווקא לא בחלק שלמדנו, בחלק אחר זה דווקא, כאילו פחות נאה במציאות. אבל אנחנו חושבים לנו המידה של הצניעות, כי מה זה מידה? מידת הצניעות היא היכולת להסתיר דברים. אז למה להסתיר דברים? בוא נגלה את הכל, הנה, שאלה מצוינת, בוא נחשוף אותו, בוא נגלה הכל. כי לפעמים כשנגלה הכל, נסתיר את האמת. את הדבר הכי אמיתי בעולם. אז מה זה פועל? מה? נסתיר את הדבר הכי אמיתי. דווקא בגלל שלא הסכמנו להסתיר דברים אחרים. אז מה אם שצטנו? אז ריבונו שלנו ברא לנו מין ניסיון כזה, כמו הרבה ניסיונות, או מין יכולות כאלה, להגביר את היכולת הסירית הגבוהה של דבר שלנו ולהסתיר דברים, ודווקא בזכות ההסתרה אנחנו מגלים. מגלים את הדברים היותר נעלים, כן. אז זה סוד. סוד זה גדול של האדם, מה זה סוד? לא סוד, כמו שאתה להגיד סוד, אלא. סוד הכוונה דבר חשוב, משמעותי מאוד באדם. חשוב מאוד באדם שהוא ילמד להסתיר, כמו שחשוב שהוא ילמד לגלות. אתה יש לגלות עוד, לגלות את החוכמה שבו, לגלות את היופי שבו, את הגודל שבו. אבל אדם חשוב גם שילמד להסתיר דברים. כי אם אנחנו לא לומדים להסתיר, אנחנו לא מגלים גם את זה, כן? אז לכן, הנקודה הזאת של ההסתרה היא נקודה מאוד מאוד, היא מידה בנפש, היא מידה מאוד חשובה. יכול להיות שאני להסתיר, ולפעמים אפילו להסתיר את החוכמה שלנו. כי כל מה נבליט את החוכמה שלנו, זה יראה גאווה, יראה זה. אני אגיד לכם, לא מזמן, אמר לי אחד הבחורים, הרב, אני מאוד טוב במוזיקה. אבל זה, אם אני מגלה את זה יותר מדי, אז אנשים אומרים, מה, זה נראה כמו גאווה. אז אמרתי לו, נכון, לפעמים, טוב שנסתיר דברים, אחרי שנסתיר אותה, להפך, יגלו אחרים שאנחנו טובים, מסוים. אבל אם אנחנו כבר מגלים לאחרים דברים, אז זה נראה להם לא טוב. לפעמים דווקא כשאנחנו מסתירים דברים אחרים מגלים עכשיו, ואז מצוין, את הכישרון שלנו, את הגודל שלנו. אז זה חוכמת ההסתרה. לדעת להסתיר דווקא בשביל לגלו, שיגלו את הגודל, את העומק, את הנפלא שבמציאות. אבל יגלו את הנפלא שבה דווקא בזכות ההסתרה שלו. טוב, תודה רבה.